דף מם עמוד בית 21 שורות מלמטה. אנחנו למדנו שאם טענו שני מינים והודה לו באחד מהם, לדעת רב נחמן אמר שמואל והתוספות במקום פסקו כמותו, חייב שבועה. לדעת רב חיה בר אבא אמר רבי יוחנן, שרבינו חננאל בתוספות פסק כמותו, לאדמון חייב שבועה, לחכמים פטור. יש לנו את שיטת רבן גמליאל, שגם שההודעה לא ממין הטענה חייב שבועה. ועל זה אומרת עכשיו הגמרא, אמר רבנן אמר שמואל. אותו שמואל שסובר שטענו שני מינים והודה לו באחד מהם חייב שבועת מודה במקצת, אמר רבנן אמר שמואל טענו חיטים, ורצה להמשיך בתביעתו ולטבוע ממנו גם שעורים, אבל לפני שהוא המשיך קדם הנתבע וכפר ואמר חיטים אין לך בידי והודה לו בשעורים, שזה הוא חייב לו. עדינו בית דין בודקים את הדברים. אם מה שקדם והודה בשעורים עשה את זה כמערים, דהיינו שלא תהיה הודעתו על השעורים הודעה במקצת על טענת חיטים ושעורים, עדינו שהוא חייב שבועת מודה במקצת. ואם כמתכוון לענות לו על טענת חיטים ולהודות לו על השעורים משום שלדעתו הוא חייב בהם, ולא קפץ להודות בשעורים כדי להיפטר משבועה, אלא באמת הוא סבור שלא חייב לו חיטים, אז הדין שהוא פטור מאותה שבועת מודה במקצת. וצריך להבין את דברי הגמרא, כי הרן במקום כותב מהשמינן שצריך שתהיה התביעה קודמת להודעה, אבל אם ההודעה קדמה לתביעה, אף על פי שתבעו אחר כך פטור. ואז לכאורה צריך להבין איך במערים חייב, הלא סוף סוף קדמה הודעה לתביעה. ולמעשה הראש בסימן זין בלשונו מתרץ את השאלה. הראש אומר שאם מרגיש הדיין שממהר הנתבע להשיב קודם שיגמור התובע את טענתו חייב, למה? כי רואים אנו דבר זה כאילו כבר טענו חיטים ושעורים והודה לו בשעורים. דהיינו מחדש הראש שלמעשה במקרה כזה של מערים אנחנו כאילו קיבלנו כבר עדות מלאה שמעיד בפנינו אותו אדם על חיטים ושעורים, על תביעת חיטים ושעורים, ורק אחרי זה אני שומע את ההודעה של השעורים. אבל אם זה לא כמתכוון, דהיינו אין כאן מערים, אז באמת הרי קדמה ההודעה לטענה. במקרה שקדמה הודעה לטענה, לא התחדש בתורה דין של שבועת מודה במקצת. ואמר רבנן אמר שמואל, טענו שתי מחטים, שלמעשה כפי שנראה ברש"י אינם שוות שתי מאות כסף אלא פחות, והודה לו באחת מהם חייב שבועה. והקושי שעומד בפני הגמרא, הרי למדנו במשנה שצריך להיות טענה לכל הפחות שתי כסף, עונה הגמרא, לפיכך יצאו כלים ונכתבו במיוחד בפסוק של כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, ולא הסתפק הכתוב לכתוב כסף בלבד, אלא כתב גם את הדין של כלים, ללמד אותנו שאפשר לדבר אותם לפי מה שהן, דהיינו לפי שוויים, ולהתחייב אפילו זה שווה כלשהו כנראה ברעשי. למה? כי החשיבות של הכלי היא בתורת כלי ולא לפי שווי הכלי. לכן גם אם זה פחות משווה פרוטה, כיוון שהחשיבות שלו זה בשימוש ולא בערכו הממוני, הרי יש כאן דבר חשוב, ולכן אנחנו באים ואומרים שבאמת יש כאן הודעה במקצת. היה קשה לרש"י, אם לא יכתוב כלים, אז איך אנחנו נדע שצריך שהדבר שטבעו יהיה שניים? הרי בגמרא בלמדת עמוד ב' למדנו מה כלים שניים אף כל שניים. אומר רש"י שלפי הגמרא כאן היה לנו צריך לומר כי ייתן איש רעהו כספים לשמור, ואנחנו נאמר מה כספים שניים ודבר חשוב, אף כל התביעות צריכות להיות בשניים ובדבר חשוב. לכן כתב כלים להשמינן שהם דבר חשוב בפני עצמם מכוח שימושם ולא מכוח ערכם. הרן במקום מזכיר את דברי הרמב"ן, שברש"י אמרנו, וכך נראה ברבי גאון והרמב"ם בפרק ג' מלכות טוען ונטען, שהעניין בכלי זה השימוש שבו, וזה החשיבות שלו, ולא צריך שיהיה שווה אפילו שווה פרוטה. הרמב"ן אומר שאפילו שכלי הוא דבר חשוב, ולא צריך בערכו שתי כסף, אבל צריך שיהיה בו שווה פרוטה. השולחן ערוך בסימן פי חצי, סעיף ג' פסק כרשי והרמב"ם, שלא צריך שיהיה בכלי שווה פרוטה. ויוביין שם בקצות החושן בסעיף קטן ד' מה שהאיר בדברים מהילך. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפא, טענו כלים שאינם שווים שתי כסף ופרוטה, והודה בכלים וכפר בפרוטה פטור, אבל אם הודה בפרוטה וכפר בכלים חייב, אפילו שלא שווים אלא כלשהו. אבל כבר אמרנו, לפיכך יצאו כלים למה שהם, שלא צריך צורך שווי ממוני, אלא עצם היותם כלי מחשיבים את זה כדבר חשוב, ואפשר להודות ולכפור בהם. לכאורה מבאר את הגמרא שהדינים האלה, מה שהשמיע לנו רב פאפא, חד הכרב וחד הכשמול. חד הדרב דאמר כפירה טענה שתי כסף, ולכן כאשר הוא כפר בפרוטה הוא פטור, כי לא היה כפירה של שתי כסף. חד הכשמול דאמר טענו חיטים וסורים ועודה לו באחת מהם חייב, לכן כשהוא דה בפרוטה וכפר בכלים יש כאן חיוב. למדנו במשנה מנה לי בידך והוא עונה אין לך בידי פטור. אמר רב נחמן ומשביעים אותו שבועת אפת. שבועת אפת זו שבועה שתקנו חכמים שמי שכופר בכל יצטרך להישבע. רש"י אומר אצלנו לשון שומה, ששמעו עליו חכמים שבועה, כמו מה שנאמר בשמואל עם השם יסיתך בי. יש רש"י בבבא מציעא בדף ג' עמוד א' שאומר לשון הפת הוא לשון הפתה, שהסיתו חכמים להודות באמצעות השבועה. שואלת הגמרא מה הייתה, מה למה תקנו חכמים שבועה זו? הלא כיוון שאדם רוצה לבוא ולהוציא ממון מחברו, אז יש לנו כללים, המוציא מחברו עליו הראיה, אז חובת ההוכחה מוטלת על זה שרוצה להוציא, למה שישבע הנדבע? עונה הגמרא, חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו, ונכון שאין בכוחה של החזקה להוציא ממון מן הנדבע, אבל החכמים התייחסו לחזקה הזאת לחייב את הנדבע שבועה מדרבנן, ולכן באמת מבואר בראשונים שהשבועה הזאת היא שבועת אפת על טענת ודאי. על טענת ספק לא תקנו חכמים שבועת אפת. שואלת הגמרא אדרבה, כנגד חזקת התובע יש חזקה לנדבע, חזקה אין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו, אז למה לא נעמיד את חזקת הנדבע מול חזקת התובע ויחזור הדין לעיקרו שהמוציא מחברו עליו הראיה? עונה הגמרא, השתמו תעודי כמשתה מכלי. החזקה הזאת היא שלן אדם מאיס פניו כנגד בעל חובו לא חזקה מעולה ומספקת. למה? כיוון שלמעשה אין כוונת הנדבע להיפטר מכל החוב, שעל זה נאמר חזקה שלא יעשו זאת, אלא הוא משתמט מן התובע. סבר הדהב אלי ופרנה, הכעת אני אכפור, וכשיהיה לי כסף אני אבוא ואשלם. ולכן אנחנו לא מסתמכים על החזקה שאין אדם מהספניו כנגד בעל חובו, אלא יש לנו חזקה של אין אדם תובע אלא אם כן יש לו, ולכן רבנן תקנו לו שבועה. תדע שבאמת אנחנו רואים את הסברה של השתמות היא כמשתמי, דאמר רב איבי ברבין, אמר רב חיבדה, הכופר במיל זה כאשר לעדות. זאת אומרת, שאם באו עדים ועידו של לבא, אפילו שעידו שהוא לבא, עדיין הוא בחזקת כשרות והוא ראוי לבוא ונמסור לפנינו עדות. למה? כי למעשה מה שהוא כפר הוא לא רצה לגזול אלא להשתמט עד שיהיה לו את האפשרות לשלם, והוא ישלם. אבל הכופר בפיקדון פסול לעדות. למה? כי אם יבואו עכשיו עדים ועידו שהופקד הפיקדון בידו, כפי שאומרת הגמרא בבבא מציעא, שיש לנו עדים שבשעת הכפירה הפיקדון היה בידו, כי יכול להיות שעבד לו הפיקדון, יכול להיות שנגנב לו הפיקדון, ולכן הוא משתמט. לא, ידוע לנו ב-100% שהיה לו פיקדון בידו, אז ממילא הוא חשוד על הגזל, ומכיוון שהוא חשוד על הגזל אנחנו באים ואומרים שהוא פסול אצלנו לעדות. רב חביב אמתני את הדין הזה של שבועת אפת, הסיפה, לסיפה של המשנה שלנו. נאמר בסיפה, מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר לו התובע, תנאו לי, עונה לו הנדבע, נתתיב לך. הדין שהוא פטור. ואמר רב נחמן על הדין הזה, הם משביעים אותו שבועה תפת מדי רבנן, שבאמת הוא יחזיר את החוב. מדייק את הגמרא, מן דמתני הרישא, מי שלומד את הדין של שבועה תפת שתקנו על הרישא של המשנה, שאפילו שברישא לא היה לנו כל ידיעה שהוא חייב לו, חוץ ממה שתובע, אבל אין לו לא עדים, לא שטר, לא ראייה, כל שכן הסיפה, אז ודאי שיהיה דין של שבועת הפת, במקרה של הסיפה, שכבר הנתבע הודה שיש כזה דבר, רק עכשיו הוא טוען שהוא פרה. ומאן דמתני להסיפה ממאלף עמוד א', אבל מי שלמד את זה על הסיפה, אז הוא סובר שהכה, במקרה של הסיפה, תהי כדררה דממונה, שיש לנו ספק לבידין, יש פה נידון ממוני, היה ידוע לנו שיש ביניהם עסק ממון, כי הרי הוא הודה לו, אז אני משביע אותו שבועת הפת, אבל הטעם ברישה, דלק הדרר דממונה, שבן אדם תובע ואין לנו כל ידיעה שהיה כזה דבר, לא, פה חכמים לא תקנו שבועת הפת, כיוון שכל העניין נוצר רק על פי תביעת התובע בלי שנדע מה שהיה קודם ביניהם. אומר תוספות במקום, מאן דמתני הסיפה, אומר רבינו תם, השתא דלא איתמר הלכתא כחד מהנח לישני, היכא דלקא דרר דממונא לא משביעין עליה מספק. למה? המוציא מחברו עליו הראיה. ואף על פי כן מוסיף תוספות, לא היה מוחה בדיינים המשביעים, וקצת נראה להשביע, דאיכא דאמרי תפל ללשון ראשון, דהיינו שהלשון השני תמיד תפל ללשון ראשון, כמו שאומר ריבה בכל מקום, ואז ממילא אנחנו פוסקים כמו הלשון הראשון, והלשון הראשון נאמר שאפילו לקא דרר דממונא, בכל זאת אנחנו יכולים לבוא ולהשביע אותו. מסיים תוספות בשלוש שורות האחרונות, ורב חי גאון פירש, דלא משבין עלי, אלא משמתין עלי, על תנאי שיהיה בשמתה, אם הוא חייב, ואינו משלם, אז הוא יהיה מבחינתנו בנידוי. ומי שרוצה יכול לראות בהרחבת הדברים, בדברי הראש כאן בסימן ת'. אומרת הגמרא, מה יקבן שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן? שואלת הגמרא, אחרי שחידשו לנו שבועת הפת, אז מה ההבדל בין מודה במקצת שזה שבועה דאורייתא לשבועת הפת שזה שבועה דרבנן? עונה הגמרא, יקבנהו מיפח שבועה, האם זכאי הנתבע לדרוש להפך את השבועה ולהטיל אותה על התובע? דהיינו, תשבע אתה ותיטול את מה שאתה תובע ממני, ולא שאני אשבע ואפטר על ידי השבועה. בדאורייתא לא מבחין על שבועה, אלא חייב הנתבע להישבע כאשר הוא מודה במקצת, והוא לא יכול להטיל את זה על התובע. בדרבנן מבחין, יכול לבוא לומר לו, כיוון שהרי מדאורייתא אני פטור משבועה, ורבנן תקבו שבועה, אז בוא אתה תשבע ותיטול. שואלת הגמרא, ולמר ברבה שידי אמר בדאורייתא נמי מבחינן שבועה, אז אין כזה הבדל בין השבועות, מה איכא בין דאורייתא לדרבנן? עונה הגמרא, איכא בינהו מיחת לנכסי, האם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לרדת לנכסיו במקום כזה שהוא לא רוצה להישבע ולא רוצה לשלם? בדאורייתא נחתינן לנכסי וגובים את התביעה, בדרבנן לא נחתינן לנכסי. שואלת הגמרא, ולרבי יוסי שאמר שאם אדם חייב שבועה בדרבנן נמי נחתינן, גם יורדים לנכסיו, אז חוזרת השאלה מה ההבדל בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן. מי אומר באמת שרבי יוסי סובר שגם בדרבנן יורדים לנכסיו? דתנן, מציאת חירש שוטה וקטן המשנה בגיטין, שאי אפשר להם לקנות כי הרי אין להם יד, אז מדאורייתא לא שייך שיחול קניין. בכל זאת, אם אדם מצא, מציאת חירש שוטה וקטן, ובא אדם וגזל ממנו, אז יש פה גזל מפני דרכי שלום, דהיינו מדאורייתא הם לא קנו, אבל מדרבנן אנחנו אוסרים מישהו אחר לקחת, אם הוא לקח, הוא לקח, אבל מדרבנן אסרנו. רבי יוסי אומר גזל גמור, ואמר רב חסדא, מה הכוונה גזל גמור? מה זה גזל גמור? הרי מדאורייתא אין להם יד, אז איך יכול להיות שהגוזל מהם גזלתו היא גזל גמור? דהיינו גזל גמור מדבריהם, זאת אומרת זה לא איסור של דרכי שלום אלא גזל. ולמי נפקא מינה אם אני קורא לזה משום דרכי שלום או בגלל גזל מדבריהם? להוציא בדיינים, האם אפשר להוציא מידי הגזלן על ידי דיינים? לפי רבנן שסורים שאיסור הגזל מחרר שוטה וקטן הוא משום דרכי שלום, הרי שאיסור זה איסור גרידה, הרבה דין לא יבוא ויזדקק להוציא בכפייה מדי החוטף. לפי רבי יוסי שסובר שזה גזל גמור, אז יש לדין כמו בכל גזל, בבית דין יורדים ולוקחים מידו. הנה אני רואה שלפי רבי יוסי אפילו בגזל מדבריהם בית דין יורדים וגובים, אז גם מי שמחויה שואה מדבריהם ולא רוצה להישבע, בית דין ירדו לנכפיו. אומרת על זה הגמרא, ואם ככה מה איקה בין דאורייתא לדרבנן? אני בדי רבי יוסי שבית דין יורדים, אז מה ההבדל בין דאורייתא לדרבנן? עונה הגמרא תירוץ שלישי, איקה בניו, כנגדו חשוד על השבועה, כאשר הנדבע חשוד על השבועה. למשל אנחנו יודעים שהוא גזלן ואי אפשר להשביע אותו, בדאורייתא חשוד על השבועה יש תקנה דרבנן הבחינה לילה שבועה ושם הוא האידך, זאת אומרת אני מעביר את השבועה על התובע והוא יישבע ויטול. בדרבנן אי אפשר להפוך ולהטיל את השבועה על התובע, כי כל שבועה תעשה את עצמה, תקנת היא, ולהפך את השבועה גם זאת תקנה דרבנן, ותקנת לתקנת לא אבדינן, ולכן יפסיד התובע ולא שום שבועה. כל הראשונים פה במקום יקשו למה הגמרא לא מתרצת שההבדל בין דאורייתא לדרבנן, שדאורייתא צריך נקיטת חפץ ובדרבנן אין צריך נקיטת חפץ. והתשובה כפי שרואים פה ברן בראש, עיקר מה שאנחנו שואלים עכשיו זה לא טכנית מה ההבדל בצורה בין דאורייתא לדרבנן, אלא בדין מה ההבדל בין דאורייתא לדרבנן, וזה שלוש תשובות של הגמרא. אומרת הגמרא, לרבנן דפליגי על ידי רבי יוסי וסוברים שמי שחוטף מציאת חרש שוטה וקטן דאמרו לא, בידי רבנן לא נחתינה לנכסי, לא יורדים לנכסיו, מה יבדין עלי? מה נעשה למי שמסרב להישבע שבועת אפת? עונה הגמרא, משמתין עלי. אמר לרבינה לרבשי, היי נקתי בקופסי דניש בכלג מי למהו, אם אתה נותן לו נידוי ללא קצבת זמן אז זה הרבה יותר חמור מלרדת לנכסיו, כי הנידוי הזה זה כמו אדם שאוכף במבושב של חברו ומאלץ אותו ליתן לו את בגדו. מה האפשרות שאתה משאיר לו? הרי אתה שם אותו בנידוי לכל ימיו. ולכן עונה רב אשי לרבינה, אלא מה יבדין עלי? אמר לי, אומר רבינה, משמתין עלי אדמתי זימני נגדי, שמתים אותו ל-30 יום, ויום ה-30 לנידוי נקרא הזמן נגדי, אז מלכים את מי שעומד בנידויו שהוא לא טרח ודאג להסיר את הנידוי מעליו. ופשטות כמו שנראה פה בריף בראש, לא מנדים אותו ל-30 יום, מנדים אותו סתם, אחרי 30 יום מלכים אותו ומתירים מעליו את הנידוי. וזה אותה גמרא, נגדין עלי ושווקין עלי, כיוון שיותר מדורו אין מה לעשות יותר. למה? כי עשינו מה שאנחנו יכולים. אמר אף פאפה, היימן דאפיק שטר על חברי, אדם שהוציא שטר חוב על חברו, שכתוב בשטר חוב שהוא חייב לו כסף, ואמר לי, אומר לו הנדבע לתובע, שטר פרוע הוא, שטר פרוע הוא, מה יהיה דינו? אמרין עלי, אומרים לנדבע, לאו כל כמינח זיל שלים, אתה לא יכול לבוא ולטעון פרוע נגד השטר שביד התובע, ולכן תשלם, כי יש לנו כלל שאומר שטרך בידי מי בוי. אמר לרב החברי דרבה לרב אשי, סליחה, ואם אמר הנדבע לשטבע לי, אם בא עכשיו הנדבע ודורש שישבע המלווה שהוא לא פרה לו, אמרין עלי, אנחנו רואים למלווה, ישטבע לי, תישבע ללווה שלא פרה לך. אמר לרב החברי דרבה לרב אשי, אם כל לווה יכול לבוא ולהשביע את המלווה שמוציא עליו את השטר, מה בין זה לפוגם את שטרו? יש לנו גמרא משנה במסכת כתובות בדף פ"ז עמוד א', כאשר אדם מודה שחלק מהחוב שמופיע בשטר כבר נפרע. שם הנידון לגבי אישה שמודה שהיא קיבלה חלק מהכתובה, בכתובה יש אלף זוז אבל היא כבר קיבלה מנה, זה נקרא פוגם את שטרו, הוא פוגם את השטר, הוא מגלה לנו שהשטר הוא לא כמו שהוא מופיע בפנינו. שם יש דין שכדי להוציא את היתרה הוא צריך להישבע, התובע שם במקרה דנן זה האישה, התובע צריך להישבע. כן, אבל אם עכשיו אתה אומר שכל אחד רשאי לבוא ולהשביע, אז מה ההבדל בין פוגם שטר לשטר רגיל? אמר לו, עונה לו רבה, שהיא הטעם, אף על גב דלא טעין אי, הוא טענין עלי ענן. גם אם לא טוען הלויבה שישבע המלווה, רק הוא טוען פרוע, אנחנו מחייבים את התובע להישבע שבועת המשנה שלא נפרע החוב. הכה, אבל בשטר שלא נפגם, אמרין עלי, אומרים לה, לויבה זיל שלים לי. אם יבוא אלוי ואיתיים ואמר ישתבא לי, אמרין עלי, אב אנחנו מבקשים מעמל וזיל ישתבא לי. לך תשבע לו, אבל בידים מעצמם לא משביעים אותו את אותה שבועה. זה יצורבה מרבנן, ואם עמל והוא תלמיד חכם, לא משביעים עלי. זאת אומרת, אם עמל ותובע ואומר אלוי ולמל ותשבע, אנחנו לא משביעים אותו. הסיבה לדבר, כלומר שאם אנחנו נשביע אותו, אז יראה כאילו הוא חשוד בעינינו, ואנחנו לא רוצים לבוא להגיד שהוא חשוד אצלנו צורבה מרבנן. אמר לרבי, אמר לרבשי, וכי צורבה מרבנן משלח גלים הדעין שהיא, מותר לו להפשיט, להוציא ממון של אנשים בחינם בלא שבועה? איך הוא יכול לגבות את החוב בלי להישבע? אלא לא מזדקקין עלי לדיני צורבה מרבנן שהוציא שטר חול על חברו וטוען לו אותו לוי ותישבע לי שלא פרטיך, בי דין לא מתערבים בדין, מפלקים עצמם בלדון, נכון, אבל הם גם לא גובים את החוב בלי שישבע, כי הרי זכותו של הנתבע לדרוש את השבועה. אבל אנחנו לא יכולים להשביע את צורבה מרבנן כדי שלא ייראה בנו שאנחנו חושדים בו כמשקר. למדנו במשנה, מנה לי בידך, אומר לו הנתבע, הן אומר התבר, אל תתנאו לי אלא בעדים, ולמחרת הוא אמר לו, תנאו לי, אמר לו, הנתבע, נתתי לך. הדין שהוא חייב שבועת מודה מבקצת, כי הרי צריך לתת את זה בפני עדים. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, המלווה את חברו, מיל ועל פה, לא בשטר, בעדים, צריך לפורעו בעדים. אומר הרשב"א, שהטעם, כיוון שהעמיד עדים, הוא לא מאמין לו, אז זה כאילו שיתרה בו ואמר, אל תפרעיני אלא בעדים. הר"ן כתב שהטעם, כיוון שרואה אלוי ושן עמל ומאמינו, חושש הוא ללאו שיתבענו שלא פרה, וחזקה שמסתום אלו יפרע אלא בעדים. מאידך, כי אמריתי, כמי זה שמואל, אומר את הגמרא, אומר רב יהודה, כשהבאתי את הדברים לפני שמואל, לדברי רב אסי, חלק על הדין ואמר לי, יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני, וקיימתי בזה את התנאי, והלכו להם העדים למדינת הים. יש לתופו צד לבוא ולומר שנאמן הלווה לטעון שפרה בלא עדים בכלל. למה? כי יש לו מיגו שיכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים. אומרת על זה הגמרא, אז יש מחלוקת רב אסי ושמואל. נא, למדנו אצלנו במשנה, אם התובע אומר מנה לבידך, אומר לו הנתבע הן. למחר חזר התובע ואמר לו תנאו לי, אומר הנתבע נתתי לך, פטור. ואחר כיוון דתה ובעדים, והודה לו שאמש, הוא הודה בפני עדים, כמאן דעושה בעדים, לכאורה זה כאילו נתן לו הלוואה בפני עדים. וקטני פטור, הנה אתה רואה, ברגע שהוא אומר שהוא פרה, הוא פטור. אפילו שהוא לא הביא עדים על הפיראון. שואלת הגמרא, תיופת דרב אסי ממאלף עמוד ב', עונה הגמרא, אמר לך רב אסי, ענה כי אמרי, היכא דמעיקר האופי בעדים. למה? אז ברגע שהמלווה את חברו בעדים, מלכתחילה נתן לו בפני עדים, גילה לנו המלווה דלא לדידי המני, הוא לא מאמין לו על ההלוואה הזאת, אלא רק לעדים בלבד הוא האמין, ולכן הוא חייב לפורעו בעדים. אבל הכה אצלנו במשנה ההמנה, הרי פישת ההלוואה הוא נתן לו בינו לבין עצמו, אז גם אם אחר כך הוא תובע בפני עדים, הנאמנות שהאמין לו פישת ההלוואה לא נפגמת, ולכן לא צריך לפרוע לו בפני עדים. רב יוסף מתני הכי הביא את השמועה כך, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, המלווה את חברו בעדים ולא יתנה איתו שיהיה עדים בעדים, שיהיה פירעון בעדים, אינו צריך לפורעו בעדים. ואם אמר המל ובמפורש אל תפרעני אלא בעדים, צריך לפרעו בעדים. ממשיך רב יהודה בשם רב אפי לפי השמועה הזאת של רב יוסף, כי אמרית כמי דשמואל אמר לי, יכול לומר פרעתיך בפני פלוני פלוני והלכו למדינת הים, ואם כך סובר שמואל שאפילו שהוא מתנה במפורש הפיראון יהיה בפני הדין, לא הכוונה להתנות שפרה בנוכחות הדין, כי הרי למעשה תמיד יכול לספר שהיה עדים והם הלכו למדינת הים. יש ראשונים שרוצים לומר פה שאפילו אם הוא יאמר עמל ושפרה בפני עדים ומתו, גם אז הוא יהיה נאמן. הרשב"א חולק על זה. תנן, עמדנו במשנה, מנה לי בידך, אמר לו הן. אמר לו, אל תתנאו לי אלא בפני עדים. למחר אמר לו, תנאו לי, והוא עונה לו, נתתיו לך, חייב, מפני שצריך לתן לו בעדים. חיוב תדי שמואל, הרי שמואל אמר שיכול לומר לו, נתתי לך בפני פלוני פלוני והלכו להם למדינת הים. אמר לך שמואל, תנוי, זה מחלוקת תנאים, האם אומר לחברו אל תפרני לבעדים, צריך לפרו בעדים או אין צריך לפרו בעדים? דתניא, מה קורה מלווה שאמר ללוי ובישת הלוואה, בעדים הלוותיך, בעדים פרלי. הדין כשמגיע זמן הפיראון, או ייתן את המעות או יביא ראיה שנתן בפני עדים. רבי יהודה בן תרא אומר, יכול לומר לו פרטיך בפני פלוני או פלוני והלכו להם למדינת הים. שמואל סובר כמו רבי יהודה בן תרא, התנא של המשנה סבר כמו תנא קמא שבברייתא. שואלת הגמרא, פריך רבחה, סותר רבחה את הראיה של שמואל. ממאי, מי אומר שהתובע בעדים? בישת הלוואה קאי, ועל זה נחלקו תנא קמא, ורבי יהודה בן תרא יכול לומר לו פרטיך והלכו למדינת הים. דילמה בישת תביעה קאי, זאת אומרת שבשעה שהוא בא לתבוע, החיקה אמר לי, אומר לו אמר לי וללוי ולאו בעדים מלזתיך, ואם ככה בעדים היה לך לפורני. וכיוון שהוא לא אמר לו במפורש, אומר רבי יהודה שהוא יכול אמר לו שפרעתי בפני עדים והלכו למדינת הים. אבל אם בשעת הלוואה התנה איתו במפורש שלא יפרע אלא בעדים, דברי הכל חייב, אז נצטרך לשלם, הוא לא פרע לו בעדים. ואם ככה מנין לו באמת לשמואל לבאר את המחלוקת כפי שהוא ביאר, כדי לקיים את דברי רבי יהודה ולהעמיד כמו רבי יהודה בן בתירא, שאפילו אם הוא טבע במפורש יכול לבוא ולומר לו הלכו להם למדינת הים. מסכם את הגמרא, אמר רב פאפי משמי דרבה, הלכתה המלווה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים. המלווה את חברו בעדים צריך לפורו בעדים. זאת אומרת, הלכה כלשנה קמה כמו רב אסי, וכמו שסובר התנא קמה שבברייתא לפי רב אחא. ורב פאפא משמי דרבה אמר, המלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים, כמו לשנה קמה אליבא דשמואל, או ללשנה בתרא בין לרב אסי ובין לשמואל. ואם אמר אל תפרני אלא בעדים, צריך לפורו בעדים, אנחנו לא צריך להביא אותם לבית דין. ואם אמר לו פרטיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם במדינת הים, נאמן. וזה מה שפסק רבא כשמואל אליבא דרבי יהודה בן תרא, על אף הפרחה של רב אחא. יש פה כמה נוסחאות לפי הריף והרייבד, באמת גורסים אינו נאמן, כיוון שפרחת רב אחא נשארה פרחה ולא תרוצה. ואין תנא סובר שאם אמר במפורש אל תפרני לבעדים, יכול בכל זאת לומר לו שהעדים שפרה בפניהם הלכו להם למדינת הים. ולפי הגרסה שלפנינו שנאמן, שואל הראש, מדוע אינו נאמן לומר פרעתי ביני לבינך סתם? מיגו שיכול לומר פרעתי לפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים. ותראה שאין זה מיגו טוב, משום שיותר נוח לו לאדם לומר פרעתי לך, רק שכחתי את ההתראה לפרוע לפני עדים, מאשר לומר שהלכו העדים לפי שיאמרו העולם שרוצה לשקר ירחיק עדיו. הרן תראית שמיגו זהו כמיגו במקום עדים, כיוון שעיקר הטעם שלא נאמן לומר פרעתי ביני לבינך הוא משום דנן סעדי, שלא פרעו בינו לבין עצמו מאחר שיתרע בו עמל ושלא ישלם אלא רק בפני עדים. ומיגו כנגד נעלן סעדי זה כמו מיגו בפני עדים ולא נאמן. התוספות במקום אומר, ואף פעם שדרב אמר אין צריך לפורו בעדים, אומר רבנו תם כן הלכה, ואמר רבי אבא בגט פשוט, וקיים אלן המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים, וכן רבא ורמי ברחם מסביר עליה הכי בריש כל הנשבעים.